You're with SBS Radio. שלום עידן.
שלום שלום.
תספר לנו קצת על עצמך.
בדרך כלל, כיוון שאנחנו באוסטרליה, אנחנו מתחילים מאיך ולמה הגעתי לאוסטרליה. ואני הגעתי לכאן כסטודנט לדוקטורט במיקרוביולוגיה. הגעתי עם אשתי, זה היה לפני כבר 14 שנים. ומפה התגלגלתי, אני כבר לא מיקרוביולוג. מצאתי את עצמי עובד באיזשהו מעגל לווייני סביב עולם המדע, וכחלק מזה אני גם מצאתי את עצמי די בטעות תורם לכתיבה מדעית פה באוסטרליה. התחלתי להוציא ספרים, שזה לא דבר שציפיתי לעשות כשהגעתי לכאן. בינתיים גם יש שני ילדים ברוך השם, והנני.
תספר לנו קצת עכשיו על הספרים שכתבת ששייכים למדע פופולרי.
הספר הראשון, ושוב, אני אתרח להדגיש, לא חשבתי על עצמי כסופר או ככותב בכלל, עד שנתגלגלה לידי ההזדמנות, איזושהי תוכנית שהייתה באוניברסיטה שבה למדתי בשעתו, של כתיבה של אקדמיים לקהל הרחב. אז אני נכנסתי לסדנה, ואז ראיתי כי טוב, והם ראו גם כן כי טוב, ומכאן נתגלגלה על ידי כמה הזדמנות לכתוב ספר. הספר הראשון שלי היה ספר, מה שנקרא מדע פופולרי, לבוגרים, שעסק במיקרוביולוגיה, דברים שאספתי במהלך הלימודים, כל מיני דברים מעניינים, שחשבתי ששווה לספר לעולם החיצוני, על חיידקים ווירוסים וכל המראים בשינה האלה. וזה זכה, קודם כל זה התפרסם להפתעתי, כלומר, ואשכרה אנשים הוציאו ספרים לחנויות ופה ושם גם קנו, שזה כאמור יותר ממה שציפיתי. ולמרות שלא מכרתי כמויות ולא הפכתי לשום סוג של סלבריטי, תודה לאל, אבל נהייתי לגיטימי בעניין הזה. כמה שנים אחרי זה כתבתי ספר שני, בערך באותו פורמט, על אימונולוגיה, על מערכת החיסון, שנקרא Why Aren't We Dead Yet, וגם הוא עשה בערך את אותו מסלול, הוא זכה לביקורות נחמדות, הצלחה מסוימת, שוב, לא משהו שאפשר להפסיק לעבוד בגללו, ולפני שנתיים שלוש, שוב, פחות או יותר התגלגלה על ידי הזדמנות לכתוב ספר ילדים, שוב פעם על חיידקים, כלומר, מישהי בעולם המולות ששמעה עליי, אמרה, רגע, אם הוא כותב על חיידקים, אולי יכול לעשות מגמה של ילדים. וגייסתי לצורך העניין חבר שלי, שבמקרה לחלוטין הוא גם מאייר ואנימטור מצוין. ואחד ישבנו על המדוכה וכתבנו ספר קטן למה שנקרא picture book, כלומר ספר מאויר לגילאי 4-8 כזה, שנקרא Do Not Lick This Book. זה היה לפני שנתיים, והוא תפס לא רע, אנשים נהנו ממנו, גם תורגמנו וכן הלאה וכן הלאה. ועכשיו ממש עוד 3-4 שבועות יוצא עוד אחד שעשינו, ג'וליאן ואני, שנקרא, There's a skeleton inside you. אנחנו מקווים שגם הוא יזכה לחיבוק אוהד, ושני הספרים מסתבר לי הולכים להיות גם מתורגמים לעברית בקרוב, אז זה בכלל יהיה שמח. זהו, זה אני ואלה הספרים שלי.
הספרים שלך זכו בפרסים, איך הרגשת?
תראה, פרס ספרותי, עם כל הכבוד, זה לא אולימפיאדה וזה אפילו לא סוג של אוסקר. איזה שהם דברים קטנים ברמה המקומית האוסטרלית של וואלה, הנה דבר, זה אחד מהטובים שיצאו השנה בתת התחום הזה. אז למשל, דונות לי קיבלנו מדליה מטעם אגודה אוסטרלית לספרי ילדים, על הספר הנון-פיקשן, ספר העיון לילדים הטוב של השנה. ושוב, זו תפיחה יפה לאגו, ואיזה יופי וכמה נחמד, וגם מסתבר עוזר במחירות באיזושהי מידה, לפי כמה שהמוציא לאור שלנו התרגש מהעניין, ושמו תכף מדבקות וכן הלאה. אבל כפי שגם כתבתי בשעתו בבלוג שיש לי באתר, זה לא אומר הרבה על איכות הכתיבה, וזה לא עוזר הרבה לאדם הכותב להגיד, אוקיי, אם אני הכי טוב, אז כנראה שאני צריך לכתוב יותר ככה או פחות ככה. זה נחמד, זה כיף לשים את זה בתור שורה איפשהו בקורות החיים או באתר שלך או מה שזה לא יהיה, אבל אתה בא לכתוב את הדבר הבא והמשוכות גבוהות כמקודם, איך אני עושה את הדבר הזה, איך אני כותב יותר טוב, איך אני מצליח לעניין או להצחיק או לרתק את הקורא שלי. זה שיש איזה תעודה על הקיר לא עוזר הרבה.
הזכרת את המדע הפופולרי, אז אתה לא מתלהב ממדע בדיוני?
אני אוהב מדע בדיוני כשלעצמי, אני אוהב לקרוא מדע בדיוני. גדלתי על אסימו והארתורסי קלארק והגדוילים של שנות עברו. וזה ז'אנר שאני אוהב, גם יש לי חבר או שניים שכותבים מדע בדיוני וכן הלאה. אבל אני לא חזק בעלילות, דמויות וכן הלאה. לכתוב סיפור שיש לו התחלה וסוף ודמויות ודיאלוגים וכן הלאה, מבחינתי זאת עבודה קשה. קשה מאוד אפילו, ואני לא עושה את זה במיוחד טוב. אז אני מסתפק בז'אנר שלי. זה עושה את העבודה הכי טובה שאני יכול, שזה לא, אני לא כותב ספרי לימוד, גם בספרים שלי יש איזשהו סוג של סיפור, אבל הסיפור הוא סיפור או שלקוח באמת מתחום המציאות, הנה תראו מה קרה בתחום הזה, במחקר הזה וכן הלאה, ואיזה דברים מעניינים קרו, אולי לחוקרים, אולי לדבר עצמו, דברים מעניינים שקורים בתוך הגוף שלך ושלא ידעת עליהם וכן הלאה, או אם זה ספר לילדים, אז בכל זאת יש כאן איזשהו סוג של עלילה, שאנחנו משתדלים שהיא תהיה כאמור מצחיקה ומעניינת, אבל לא תגלה מסע אישי אל נבחי נשמתו של האדם, כי יש אנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב ממני, וכל הכבוד להם.
אוקיי, בוא נשוחח עכשיו שנייה על המאמר שלך שפורסם בשנת 2007, שקיבל יותר מ-800 תגובות ועשרות אלפי שיתופים בשם אוף מפה. אותו המאמר עסק בלמה הישראלים צריכים לעזוב את הארץ, ואתה לא מתבייש להגיד מה אתה באמת חושב, אז מה באמת רצית לומר?
אני יצאתי מתחושה בסיסית, לא, אולי, גם, אולי זה מגיע גם כן מאיזושהי פרספקטיבה שנקרא לה מדעית או מחקרית, שיש הטיה, כשאתה אוסף מידע, יש הטיה מהמקומות השקטים. כלומר, אתה לא שומע מאנשים שלא עונים. אז אם אתה עושה סקר, אתה יודע, בעד מי אתה הולך להצביע, אז אתה מקבל 20% אומרים ככה, 30% אומרים ככה, אבל יש 10% שלא אומרים כלום. ואתה לא יכול להניח שגם הם מתחלקים כמו אלה שלנו. וההטיה של מפה לא נלקחו דגימות, הרגשתי שהיא קיימת גם בשיח הישראלי. כלומר, אנשים שלא חיים בישראל, כמעט אף פעם קולם לא נשמע. זה לא אומר שהם חייבים להישמע או שחייבים, אתה יודע, לתת לישראלים בחול להצביע או לא להצביע או משהו כזה, אבל זה אומר שבשיח על מה קורה לאדם ישראלי, חסר קולם של אנשים שקיבלו את ההחלטה לעזוב עם זמן. מוגבל או לתמיד וכן הלאה, ולהרבה אנשים, מאות אלפי ישראלים לא חיים בישראל, והם עשו את זה מאיזשהי סוג של בחירה בדרך כלל, ויש להם את הסיבות שלהם וכן הלאה וכן הלאה, וכל זה היה אילם לחלוטין, לא יודעים לחלוטין, אבל שמעת מעט מאוד בתקשורת הישראלית, בשיח הישראלי, את הפרספקטיבה הזאת. חשבתי להזכיר לישראלים שאפשר גם לקום וללכת. לא כל אחד יכול כמובן, ולא תמיד בכל הנסיבות, אבל זה אפשרי. וזאת החלטה שקיבלו הרבה אנשים, והנה חלק מהסיבות, כאן כמובן דיברתי מהפרספקטיבה האישית שלי, לא התיימרתי לתת פרספקטיבה כוללת מנקודת מבטם של כולם, אבל להגיד, גם זאת אופציה. ולדעתי זה חשוב בין היתר, ופה אני כבר מדבר קצת גבוהה גבוהה, גם כדי להזכיר לאזרח שיש לו את האפשרות הזאת. הוא לא בהכרח שבוי של המערכת הישראלית. של הפוליטיקה הישראלית, זה לא שכל הבחירה שלך מתמצאת בלמי להצביע. כמו שאדם, להבדיל, הוא בכל זאת, כמו שאדם יכול להגיד, אני בוחר לקנות מוצר א' ולא מוצר ב', אני בוחר להיות מנוי על תוכנית א' ולא על תוכנית ב', כאזרח, כיום בימינו, להרבה אנשים יש גם את האפשרות להגיד, אני בוחר שלא לחיות במדינה א', וזאת כמובן בחירה שיש לה מחיר, היא מאוד משמעותית, ויש לה המון 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 שיקולים וכן הלאה וכן הלאה, אבל כשמספיק אזרחים אומרים את זה, מדינה צריכה להתחיל לשים לב. ומדינה יכולה לחשוב, כן, טוב, האזרחים שלנו תמיד יישארו האזרחים שלנו, ואם נשית עליהם עוד ניסים ונשים עליהם עוד שירות צבאי, ונייסר אותם בשוטים ובעקרבים וכן הלאה, זה בסדר, הם עדיין שם, הם קהל שבוי. אבל אם מספיק אנשים לא רק יצאו, אלא גם יתחילו לעשות קצת רעש, תשמעו, אנחנו בוחרים לא להיות פה, אז יכול להיות שמצבו של האזרח טיפ טיפה ישתפר, כי פתאום יגלו רגע, בעצם אפשר אולי גם אחרת. בעצם אנחנו צריכים לעבוד קצת יותר טוב, שהמדינה הזאת תהיה מדינה שטוב לגור בה. להגיד שזה עבד, שהמדינה השתפרה בגלל המאמר שלי, לא. אני לא בהכרח בטוח שלעבור לחול זה רעיון טוב. בטח לא עבור כל אחד, אבל אפילו עבורי, אני עדיין שואל את עצמי, מעניין מה היה קורה, אם הייתי בישראל, הייתי מגיש יותר טוב, פחות טוב וכן הלאה. אבל אני חושב שהיה חשוב להציב את השאלה. באופן כללי, ולגרום לאנשים להתחיל לחשוב. ומבחינתי, אם אדם קרא את המאמר, חשב על זה, שקל, אמר רגע, אני יכול, יש לי עבודה שאפשר להעביר אותה עכשיו למקום אחר וכן הלאה, אני רוצה ללכת על זה, אני לא רוצה ללכת על זה, והחליט במודע להישאר בישראל, מצוין, נהדר. כל עוד שקלת את האפשרות והגעת להחלטה מושכלת ולא המשכת באיזשהו סוג של, אני לא אגיד עיוורון, אבל באיזשהו סוג של מחויבות דטרמיניסטית, כן, כן, ישראל זה המקום היחיד שבן אדם יכול לגור בו.
ואת המאמר עצמו אגב תוכלו למצוא דרך הגוגל, פשוט הקלידו אוף מפה, עידן בן ברק. טוב, בוא לסיום נחזור לספרים שלך, מתי אפשר לצפות לראות את הספר האחרון שלך בחנויות הספרים?
הוא יוצא לחנויות הפיזיות והאונלייניות ב-5 לאוגוסט, ומי שנמצא במלבורן בערב השביעי באוגוסט מוזמן להשקת הספר שתארך ב-Little Book Room, חנות ספרים בנורת' קרנטון.
עידן בן ברק, תודה, בהצלחה בהמשך ולהשתמע בעתיד.
תודה רבה עמית, להתראות. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.